דף סמ"ח עמוד א' ארבע שורות מלמעלה אומרת הגמרא, אמר רב אשי. אמר רב אשי, אמרו לי סבי דמטה מחציה, אמרו לי הסכנים של מטה מחציה, סתם משכנתה שטה, סתם משכון הוא מינימום לשנה. למי נפקא מינה, אומרת הגמרא, דיאכי לי שטה מצי מסלק לי, והיא לא מצי מסלק לי. אנחנו אמרנו שלמעשה יש לנו מקומות שהמנהג היה אטרה דלא מסלקי, ויש מקומות שנקראו אטרה דמסלקי, דהיינו אדם שלוקח הלוואה, אמרנו שבאופן נורמל הלוי והיה מביא משכון, ובדרך כלל זה היה קרקע. הקרקע הזאת מוסרים לידו של המלווה, והמלווה הזה יושב בקרקע. אם זה מהמקומות שהמנהג היה שיש כאן אטרה דלא מסלקי, יש זמן קצוב להלוואה, אם הוא נתן לו הלוואה לשלוש שנים, לא יכול הלוי לבוא בתוך השלוש שנים ולפרוע את החוב. רק אחרי שלוש שנים הוא רשאי לבוא ולפרוע את החוב. ממילא הקרקע אצל המלווה נמצאת בבחינת מחר, ויכול המלווה לאכול פירות של כל השנים לכתחילה, ואין בזה שום איסור, כדין מחר. יש אטרה דמסלקה, יש מקומות כאלה שהמנהג היה שהלוי ויכול לבוא מתי שהוא רוצה להחזיר את מאות ההלוואה ולהוציא את המלווה מהשדה, ואז אכילת הפירות היא אסורה, או בגלל שזה ריבית סוצה, או שאנחנו דנים את זה כמכווי כריבית דרבנן. בכל אופן, דבר אחד ברור, אי אפשר לבוא על פידים ולאכול פירות בשדה. באה עכשיו הגמרא ואומרת, אמרי רבה רבשי, אמרו לאיסה ודמטה מחציה, אמרו הסכנים של מטה מחציה, סתם משכנתה, מה קורה בסתם משכון? שטה, זה למינימום של שנה. יש אומנם דיון פה בראשונים, האם הכוונה היא ביחס לאותו אטרה דמסלקי, גם במקומות שהנועד שאני יכול לבוא ולסלק את ההלוואה בכל שעה שאני רוצה, אבל מינימום שנה הוא יושב בקרקע, או שהכוונה היא במקום שלא פירש, ואין לנו מנהג, זה לא אטרה דמסלקי ולא אטרה דלא מסלקי. וכזה מקום, המינימום שכתבו חכמים, הלויבה במשך שנה לא יכול לבוא לקרקע, ואחרי זה הוא בא לקרקע. למי נפקמינה, דיאכי לאישה תמצי מסלק לי, אם הוא ישב שנה בקרקע, הוא יכול לסלק אותו. היא לא מצי מסלק לי, אבל אם הוא לא ישב בקרקע שנה, אז הלויבה לא יכול לסלק את המלווה מהקרקע. ואמר רבשי, כמוכן, ואמר רבשי, אמרו לי סבא דמטה מחציה, מהי משכנתה? מה זה הפירוש הלשון של משכנתה? דשכונה גבי, משכנתה מלשון שכנות. למי נפקא מינה, לעניין מה אתה קורא לו שכן? עונה הגמרא, לדינא דבר מצרא, יש לנו דין, משום ועשית הישר והטוב, שאם אדם הולך למכור שדה והשכן שלו שגובל איתו רוצה לקנות ממנו את השדה, אז הוא הראשון שיש לו את הרשות לזכות, כדין דינא דבר מצרא. ועשית הישר והטוב, אותו מלווה היום יש לו דין של שכן, ואם הלוי ויחליט שהוא רוצה למכור את השדה, הראשון שזכאי לבוא ולזכות בשדה זה המלווה שלנו, ולכן הוא נקרא משכון מלשון שכן. עוד אומרת הגמרא, אמר רבא לתלחתה, למעשה אנחנו לא פוסקים להלכה, לא כתרשי פופוני ולא כשטרי מחוזוני ולא כחכירי נרשוי. והגמרא מבארת אחד לאחד. אומרת הגמרא, כתרשי פופוני דהיינו כתרשי דרב פאפה, אנחנו הבאנו לאל שלוש תרשות, אנו תרשה דרב נחמן שהזכרנו שם, שתופות אומר שגם הלכה כמותו, היה לנו תרשה דרב פאפה והיה לנו תרשה דרב חמה. רב פאפה בא ואמר דבר כזה, רב פאפה היה אדם עשיר, ורב פאפה כשבאו אליו ורצו לקנות ממנו יין בתשרי, אבל לא היה לו כסף לקנות את היין, אמר לו רב פאפה, אין בעיה, אני נותן לך בשמחה את היין, תשלם לי בניסן, אבל לפי המחיר של ניסן. היי לכאורה בתשרי המחיר הוא זול, בניסן המחיר הוא יקר. אומר רב פאפה, תראה, אני ברוך השם למקום להחתן את היין לא חסר לי, יין זה לא דבר המתקלקל, אין שום סיבה בעולם שאני אמכור היום יין, אני מחכה לניסן ומוכר בשער של ניסן, אני גם כסף לא צריך, לא זקוק למעות. אלא מה, אני יהודי בעל חסד, וכיוון שיש פה יהודי שזקוק ליין ואין לו מעות לשלם, אז אני נותן לו יין, אבל הוא רוצה לשלם בניסן, שישלם לפי שער ניסן. אומר הפאפה, בתרשה שלי אין ריבית. ועל זה באה הגמרא ושאלה, תינח לפי הבנתו של רב פאפה, אתה צודק, מצדך אין ריבית, אבל מה עם הלוקח שלך? הרי זה שקנה ממך את היין, אם היה לו כסף הוא היה מחיר משלם מחיר של תשרי, למה הוא משלם ביוקר מחיר ניסן? כי אין לו כסף. שכר הלנת מעות, שכר הלנת מעות יש כאן ריבית, איך אתה יכול לעשות את זה? אומרת הגמרא, לכן ולתילך, אתה אומר רבה, אין הלכה כמו התרשה של רב פאפה, כפי שהגמרא אמרה שיש פה צד ריבית. אומרת הגמרא, תוספות למעלה, זה רבה, תוספות למעלה שם אומר, התוספות הראשון בעמוד אומר תוספות שזה בא להפוך כמי רב פאפה, זה הדבר היחידי, אבל למעשה זה גם כמו נער, מה זה מתבסס? זה הרבה שלנו, של ההלכה אנחנו לא מקבלים את התרשה הזאת, את התרשה של רב נחמן כן, של רב חמה כן, של רב פאפה לא. אומרת הגמרא, שטרי מחוזני, מה היה הבעיה בשטר הזה שרבה לא פוסק את זה? דזקפלי לרבך הקרנה וקטפלי בשטרה, והדבר הזה אסור, כי מי יהיה עם הרדעה ברבך? אומרת הגמרא, היה הנוהג שבעלי בתים היו קונים סחורה, באים אל החנווני, באים אל אותו אדם שיכול למכור את הסחורה שלהם, ומציעים לו לתגר מחצית שכר. זאת אומרת, לצורך העניין משקיעים בסחורה 100 שקל, הרווחים הצפויים 20 שקל מעל ההשקעה, המשקיע מקבל 10 שקלים, והתגר שמסתובב עם הסחורה, שמוכר את הסחורה, מקבל 10 שקלים. עד כאן הכל ורוד, אין שום בעיה. הבעיה שלנו שהם היו עושים חוזה עם אותו תגר, והתגר הזה היה מתחייב לשלם 110 שח כמלווה על מה שעכשיו הוא קיבל את הסחורה. הוא היה צריך ודאי לשלם 100, כי זה מחיר הסחורה. זה לא משנה. לא משנה. אין פה נידון של ריבית בגלל התשלום. יש פה בעיה שייתכן שמחר הוא לא יצליח למכור את הסחורה כמו שהוא צופה ולקבל רווח של 20. הוא ימכור את הסחורה ויקבל רווח רק של 10 שקלים. אז מה פתאום בשטר הוא התחייב לתת 110? כי הוא קיבל פה הלוואה, שכר הלנת מעות, וזה צד ריבית. לכן השטר הזה הוא שטר שאינו ראוי. אומרת הגמרא, למה? מיימר דהא ורווח. מי אומר באמת שיהיה רווח? אולי לא יהיה רווח. אבל מה אתה מוסיף מעות? התוספת מעות זה ריבית. יכול להיות שזה אפילו ריבית דאורייתא, יכול להיות שזה ריבית קצוצה, הרי הוא קובע עכשיו מחיר שזה ממש ריבית דאורייתא. אומרת הגמרא, אמר לי מר ברמי מר לרבשי, אבא אביד אחי. אומר בנו של המימר, אבא שלי היה עושה כאלה שטרות, וחייתו לקמי, ואם היה בא עכשיו אותו תגר ובא לאבא ואומר, לא הצלחתי למכור במחיר שחשבנו, וממילא הרווחים הם פחות, אז מהם עליו, אז היה מוריד לו במחיר. אמר לי, אומר לו רב, עתין אחי חדאית אלה דידי אישחי ונפל שטר הקמי ית ממאי. אומר לו רב, אז זה טוב שאבא קיים, ומה היה קורה אם אבא היה מת ונופל השטר לפני היתומים והיו גובים 110 ויש כאן ריבית דאורייתא? אומרת הגמרא, הווה כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשי דאמימר. מושג שפעם צריך לדבר עליו, לא נוגע לעכשיו, יש על זה שהוא תרש בו ועוד, אבל ענייננו, אומרת הגמרא, לכן השטר הזה לא קביל. כי אם אתה מכניס את הרווח לתוך הקרן בזמן שאתה עוד לא מכיר ברווחים, אתה עלול להגיע לידי איסור ריבית. דבר שלישי, חכירוי נרשוי. החכינוי נרשוי, רבא אמר, לתלך את הקוותי, מה זה? דקת ויחי, משכן לי פלניה ארה לפלוניה, והדר חכרי מיני. והפעולה הזאת היא פעולה בעייתית. מה שקורה, אנחנו כבר דיברנו, שיש מצב שהמלווה יורד לתוך המשכון, לתוך אותה שדה, ואוכל את הפירות של המשכון. אמרנו שאיך מותר לעשות את זה בהתר? אז יש לנו אטרה דלא מסלקי, שם אין בעיה, כי המשכון הוא בעצם בתורת מחר לאותו זמן ההלוואה. ואם זה בתורת מחר, אז אני אוכל את שלי. אבל באטרה דמסלקי, אמרנו בעיקרון אי אפשר לאכול פירות, זה כמו ריבית. אתה נותן הלוואה ומקבל בסוף את ההלוואה פלוס פירות, זה צד ריבית. אלא מה? שיש עצה. אם אתה לוקח את המשכון בתור נקייטה, הווה אומר שההסכם בינינו, שאני מקזז חלק מפיראון החוב על ידי אכילת הפירות. אמנם, כשאני מקזז, הקיזוז הוא לא ב-100%. זה לא שאם באותה שנה הוצאתי פירות ב-150 שקל, אז קיזזתי מהחוב 150 שקל. אלא אנחנו קובעים מחיר, לצורך העניין, 100 שקל לשנה. למה זה מותר? הרי אני לקחתי פירות ב-150, כי בעצם לקחתי על עצמי גם שכר וגם הפסד. יש שנים באמת שהקרקע מוציאה 150 פירות, יש שנים שהקרקע מוציאה 50 פירות. אז יש פה גם צד רווח וגם קצת הפסד, אין בזה ריבית. פה היה שלב יותר מזה. פה היו הולכים, נותנים הלוואה. הלויבה היה מעמיד קרקע בתורת משכון. אחרי זה היה הלויבה שהוא אדם עני, אין לו פרנסה, ממה הוא יחיה? היה חוכר את הקרקע של עצמו מהמלווה. מה זה חכירה? חכירה פירושו של דבר שאני נותן לך סך קבוע כל שנה. לא משנה אם אני מוציא הרבה או מוציא מעט. יש סכום כותבים כמה וכך וכך סעים לשנה, וזה פעולת החכירה. אומרת הגמרא, הפעולה הזאת היא פעולה אסורה. ולמה? אימת קנאה דאקיני ניהלי? שואלת הגמרא, מתי בדיוק המל וקנה את הקרקע שיכול היום לבוא ולהקנות ללוי והלהובה לקרקע את הקרקע בחכירה? והביור הוא כזה. איפה פה הבעיה? כשאנחנו דיברנו קודם על נקייטה, זאת אומרת, אני לוקח שדה, יושב ואוכל פירות של השדה. למה מותר לי לאכול יותר פירות ממה שיש לי? יותר פירות ממה שבאמת אני מקזז בחוב? כי באנו ואמרנו, יש צד שכר ויש צד הפסד. אז על הצד שאני אפסיד, לקחתי סיכון. אז גם על צד הרווח ושלי, זה לא ריבית. זה דרך מקח וממכר. אין לנו בעיה. מה קורה בחכירה? בחכירה יכול להיות שנה שדופה שלא יהיה פרי אחד בשדה. החוכר משלם את הסך הקבוע. בעצם מה שיש פה, ריבית קצוצה, ואפשר שזה ריבית דאורייתא, שכביכול אני נתתי לך הלוואה, ההלוואה הזאת אתה מקבל שדה, בשדה הזה שאני אמל וקיבלתי מאלוי ואני אחקיר לך את השדה, בעצם אתה תשלם מסך קבוע כתוספת על ההלוואה. אז יש פה אפילו קציצה שמתנגש בדאורייתא. אומר רב, השטר כזה אני לא יכול לעשות. מה? אין פחות. אין, בחכירה אין פחות, זה לא נקייטה, זה לא מתכזז עם החוב. אבל אני לא מנקה את ההלוואה מזה. יש הלוואה 100 שקל. למה לא? זה ריבית קצוצה. אגב, גם אם זה יהיה דרבנן לא אכפת לנו, אבל זה יהיה דאורייתא. נו, מה פירוש? אבל ה-800 הזה זה תוספת על ה-1,000. כן, אבל מאיפה זה נובע? יש לי... נכון. אני צריך להחזיר לך 1,000. עכשיו אני נתתי לך קרקע שלי, הלוי זה. אתה לוקח את הקרקע שלי ומחקיר אותה לי ואני נותן לך סך קבוע. על מה אני נותן לך את זה? להחזיר
את זה לגורם שלישי, אפשר?
כן.
מה זה? זה לא כנגד הלוואה. מבחוץ רואים בן אדם שיש לו עוד הקרקע, ומשל אותו קרקע, ומשלם גם את ההלוואה וגם את המכירה. זה ריבי.
באופן נורמל, כל מה שאני עכשיו נותן לך את הקרקע ונותן לך להחכיר לי את הקרקע, זה רק בגלל שנתת לי הלוואה. אז אנחנו דנים את זה כריבית קצוצה בהבנה שלנו. אומר רשי, חכר אין הרשוי, שהיו בעלי בתים מלווים מאות לעניים על שדותיהם וחוזרים וחוכרים אותם להם בכך וכך קורים לשנה. אם עדכן ימלווה להכפדה דאק יניאלי לבעלים בתורת חכירות, נמצא נוטל ריבית קצוצה שהרי אין תורח בה, ואף אם תלקה לא יפיד מחכירתו כלום. לכן אומר רבא, זה אסור. באה הגמרא ואומרת, והעידנא דקקת והכי, והיום בפועל שיש לנו שטרות שבשטר כתוב קנינא מיני ושהינה כמה עידני, אומר המל, וקניתי ממנו את השדה על ידי המשכון של ההלוואה, ושהיתי זמן בקרקע, ורשי אומר 3 שנים, כנראה כגדרי חבקה, במשך 3 שנים הוא ישב בקרקע, והדר חכרה, ואחרי זה הוא החכיר את זה ללויבה, זה יהיה מותר. ולמה התירו את זה חכמים? כדי שלא תנעול דלת בפני לובים, שפיר דמי, כדי שלא תנהל דלת. אז כיוון שזה כבר שהה אצלו בשיעור כזה של 3 שנים, אז אני אומר, זה כבר נשכח מלב האנשים שזה פעם היה של הלויבה, ואנשים מוכבים שזה שייך למלווה, ולכן אין כאן חשש גדול של מכזי כריבית, ולכן זה הותר. אומרת הגמרא, ועל זה רב החולק ואומר, ולאו מלטאי, האמת היא שזה אסור, ובאמת אפילו אם הוא שהה זמן הרבה, זה ריבית גמורה. רשי אומר, דאפילו שענה מאיסור דריבית גמורה היא, שאין כאן ספק כעושה ואוכל, שפעמים מוציא ואינו נותן, אלא פה ודאי שהוא יוציא, וכיוון שהוא ודאי שיוציא, זו ריבית גמורה. אומר רבה, יהיה אסור לעשות את הדבר הזה. אומרת המשנה, אין מושיבים חנווני למחצית שכר. המשנה שלנו היא משנה מאוד יסודית, וכאן זה הבסיס למה שנקרא שטר עסקה. מה שיש היתר עסקה, הבסיס מונח אצלנו במשנה, בסוגיה הזאת. בעצם מה שקורה פה, יש פה חנווני. החנווני הזה, יש לו חנות. אני בא אליו ואומר לו, תקשיב, אני בעל נכסים, בעל אפשרויות, בעל ממון, ואתה בעל דוכן. אני מוכן ללכת לקנות בשוק סחורה שכשקונים כמות גדולה מקבלים בזול. אתה תמכור את זה בחנות במנות קטנות, כשמוכרים במנות קטנות עושים על זה רווח. ברווח שנעשה מעל הקרן אנחנו מתחלקים חצי חצי. ועל זה אומרת המשנה, אין מושיבים חלבני למחצית שכר. אומרת המשנה, הפעולה הזאת היא פעולה אסורה, כי יש פה צד של ריבית. ולמה? אז פה צריך להוסיף, וזהו בעצם היתר עסקה. בעצם מה שקורה זה דבר כזה. הוא בא ומציע לחנווני חצי חצי. איפה יש פה ריבית? אני ניגש לחנווני ונותן לו סחורה. אני ניגש לחנווני ונותן סערה שאומר שבסלע היו קונים 4 פעים. אני קונה בשוק בסלע 4 פעים. אני בא אליך החנווני ואומר לך, תקשיב טוב, אנחנו הולכים חצי חצי. הווה אומר, חצי זה הלוואה בשבילך, והיה ובסחורה יהיה עונס, הפסדים, רווחים, לא מעניין, זה שייך לך. אתה קיבלת ממני הלוואה חצי סחורה, החצי השני זה פיקדון, החצי השני שייך לי. אנחנו שותפים בסיכון גם, חצי מהסיכון שלי, חצי מהסיכון שלך. עכשיו אתה תמכור, ברווחים נתחלק חצי חצי. הוא עובד, הוא משקיע עבודה. השקעה של עבודה שווה כסף. הוא לא מקבל ממני תמורה. הרי ברווח עצמו אנחנו חולקים בדיוק חצי חצי. הוא השקיע 50% אצלו הלוואה. למה? 50% עליו עכשיו.
אבל הוא לא השקיע מבחינת הכפי שהוא לא קנה בשוק.
הוא השקיע.
לא קנה בשוק כלום.
לא משנה, עכשיו אם יש נזק, לא.
בזכות זה הוא יכול להגיע.
לא, לא, זה נחשב שהוא קנה בשוק. הוא בעצם קיבל ממני, אני אדם קניתי סחורה ב-1,000 שקל. 500 שקל סחורה שלי, 500 שקל סחורה שלך. מה אכפת לך מאיפה אני מביא כסף? עכשיו, מחר זה הסחורה תהיה שווה 2,000? אז לך יש 1,000 ולי יש 1,000. מחר שווה 500, אני ניזוקתי ב-250. זה המקרה.
מחר שווה 2,000, לך יש 500 ולי 500.
אז לשנינו כל אחד יש 1,000.
מהרווח,
מהרווח. מהרווח
לכל אחד חצי.
הוא מקבל את
ה-1,000
שלו
כל אחד. כל אחד מקבל 1,000. 50-50.
50-50
מהרווח.
50-50 מהרווח.
כל אחד מקבל 1,000. עכשיו אני צריך להחזיר לך 500 הלוואה, לא קשור. אחרי זה אני צריך להחזיר לך את ההלוואה, אבל מבחינתנו, לי יש 50% בעסק ולך יש 50%. רק ה-50 הזה, 50% זה בתורת הלוואה, כי אתה אדם בלי יכולות, ו-50% זה פיקדון, כי זה החלק שלי. עכשיו אתה מתעסק בסחורה שלי בפיקדון בחינם. למה אתה מתעסק בחינם? כי נתתי לך הלוואה. דהיינו שכר על ענת מאות. אלא אם כן הוא מקבל שכר בתור פועל. אם הוא לא יקבל משהו יתרה, יהיה עצור כפי שהם מבאר. יהיה עצור. ולכן היה את התביעה הידועה לפני כמה שנים לבנק פאגי, כי הרי גם הבנקים עובדים על השיטה הזאת של חצי מיל וחצי פיקדון, ואדם לקח הלוואה, קנה בזה מניות, הפסיד את כל כספו. בא לבנק, אמר, אין בעיה, 50% אני, 50% אתם, כי זה מחצה מיל ומחצה פיקדון. ככה פועל שטר עסקה, וזה הגיע וכולי. זה הבסיס לדברים. לא, חייב היה להפסיד, כי זו הבנקאות הייתה נופלת. אבל דבר אחד ברור לענייננו, הנוגע לענייננו, עוד פעם. כל המשנה הזאת מוכרחים לעבור לכסף שלנו, אבל בכל אופן, כל המשנה הזאת מתבססת והסוגיה על צורה של עסקה. שוב, מה זה עסקה? עסקה אומר, אחד משקיע כסף, אבל בעצם אחד לוקח על עצמו 50% מהסיכונים של העסק. הווה אומר שבעצם יש פה מחצה, מלווה, מחצה פיקדון. ברגע שאחד מטפל בסחורה בחינם, הווה אומר שזה תמורה על זה שהוא נתן לו הלוואה. שכר הלנת מעות, ושכר הלנת מעות זה איסור ריבית. ולכן אומרת המשנה, אין מושיבין חנווני למחצית שכר, ולא ייתן מעות ניקח בהם פירות למחצית שכר. אותו סיפור, רק לא בחנווני, אלא באתי לבן אדם, נתתי לו כסף, הוא הלך לחפש סחורה, הוא מצא את הסחורה, הוא קנה את הסחורה, הכסף שלי, 50% נתתי לו הלוואה, אנחנו שותפים, 50% נשאר שלי פיקדון, כל עבודה הזאת הוא עשה בחינם, ובחינם אנחנו רואים שיש פה בעיה, אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל. אם אבל אני עושה לו תוספת בגמרא, נראה כמה שכר. אבל אם אני עכשיו משלם לו על העבודה שלו, אין בעיה. מה שהוא עובד, הוא מקבל במשרד מזכורת, זה לא נכנס לאיסור ריבית.
זה המקום של
המלות. אין מושיבים תרנגולים למחצה. אותו דבר, אדם שיש לו ביצים, פונה לאדם שיש לו תרנגולים, תרנגולת. מבקש ממנו שהתרנגולת שלו תדגור על הביצים, ואז יהיו אפרוחים. את האפרוחים האלה אנחנו מוכרים, חצי רווח שלי וחצי רווח שלך במחירת האפרוחים. בעל התרנגולים אין לו ביצים, למה הוא נותן לו עכשיו את הביצים והשני נותן לו מחצה מיל ומחצה פיקדון? דהיינו שוב, אני לקחתי על עצמי אחריות שאם מחר הביצה תישבר, האפרוח ימות וכולי, אני שותף בנזק. אז מחצה מהביצים זה פיקדון ומחצה זה הלוואה. ומכיוון שהוא עכשיו משקיע את הפעולה של התרנגולת, והוא לא משקיע תרנגולת, יש לו תרנגולת, הוא מעמיד אותה על הביצים, הוא לא מקבל שום דבר. מה הרווח שלו בעניין? אז לכן זה אסור. ואין שמין, עגלים ופייחים למחצה. אותו דבר, רואה שמגדל עגלים ופייחים, עגל, פייח זה דבר שלא מייצר, הוא לא עושה מלאכה, הוא רק אוכל. עכשיו צריך לגדל אותו. ברגע שאנחנו לוקחים על עצמנו 50-50, אם יהיה נזקים, 50% אני לוקח על עצמי. אם יהיה רווחים, 50% שלי. מחצה מלווה, מחצה פיקדון. ואני משקיע עבודה, מטפל בעגלים, משקיע זמן. לא זו בלבד, אני גם דואג להם לאוכל. אוכל עולה כסף. זה אסור. זה אסור. למה אני עושה את העבודה הזאת בחינם? כי נתת לי הלוואה. שכר על הנתמאות, יש פה צד ריבית. אלא אם כן, נותן לו שכר עמלו ומזונו. אלא אם כן הוא משלם לו על העמל שלו ועל המזון שלו ומסביר תופעות. למה למעלה אמרנו שכר של פועל בטל ופה אנחנו רואים עמלו ומזונו? כי למעלה מדובר על חנבני, הוא יושב כל היום בחנות, הוא עובד כל היום, אז הוא צריך לקבל שכר של פועל. הרועה הזה לא יושב כל היום עם העגל, הוא מטפל בו זמן קצוב וממשיך הלאה בעסקיו, אז הוא נותן לו עמל על העבודה שלו. אין פה שכר קבוע, מזכורת של פועל. אבל מקבלים עגלים ושיחים למחצה, אני כן יכול לקבל עגל ושיח למחצה. ורשי אומר קטנים בלא שומה. אם אני עכשיו מקבל ממך עגל, אני לא אחראי לשום דבר הרואה. אם זה ימות, זה ימות לך. אם זה יצליח, זה יצליח לך. ברווח שיהיה אתה נותן לי חצי. למה אתה נותן לי חצי ברווח? כי עבדתי, גידלתי לך את העגל, השקעתי באוכל, השקעתי בו זמן, ואין בעיה, אין פה צד ריבית. ומגדלים אותם עד איזה זמן, אגב אומרת המשנה, עד מתי אני שייך לעגל, עד מתי אני צריך לעבוד ולהשקיע בו. אז הוא מגדלים אותם עד שיהיו משולשים, עד שהגיעו לשליש גידולם, וחמור עד שתהיה טוענת, עד שהוא מסוגל לשאת מסע. אני מניח שהכוונה של הדברים שזה השלב בבהמה, שהבהמה כבר יכולה לחיות לבד. עד השלב הזה היא צריכה אמא, היא צריכה מטפל, מישהו שמפתח. מהשלב הזה היא כבר עצמאית בשטח, אז אני סיימתי את התפקיד שלי. אומרת הגמרא, למדנו ברישה של המשנה, אין מושיבים חנווני למחצית שכר ולא ייתן מעות לקח בהם פירות למחצית שכר, אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל. טענה, ועל זה מבואר בברייתא, איזה פועל? כפועל בטל. שעוד נדבר מחלוקת ראשונים מהו פועל בטל, אבל כפועל בטל. שואלת הגמרא, מהי כפועל בטל? הגמרא הבינה שכשאני אומר נותן לו שכרו כפועל בטל, הכוונה היא אדם שלא עושה שום דבר. כמה משלמים לאדם שלא עושה שום דבר? את זה אני משלם לו. שואלת הגמרא, למה אתה קורא לו לא עושה שום דבר? הוא עובד, הוא עובד, הוא עובד עם קליינטים. צריך לריב, צריך להציע את הסחורה, צריך לשקול, צריך למדוד, צריך לנקות. למה אתה אומר שהוא לא עובד? עונה הגמרא, סמכת עמוד ב', אמר אביי, כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מיני, מה פתאום? מדובר על נגר, על טייח, על סבל. אומר רשי, אם היה נגר או נפח, כמה אדם רוצה ליטול לבטל ממלאכה כבדה כזו ולעשות מלאכה קלה? רשי לשיטתו עוד נדבר, אבל רשי לומד מה הפשט בפועל בטל, וכך כל הראשונים למדו לאל בפרק שני לגבי עבדה, מה זה נקרא פועל בטל. אני עכשיו סבל, סבל אומנם מרוויח משכורת טובה, מקבל לשעה 100 שקל, אבל זה עבודה קשה, צריך לעלות קומות ברגל. כמה שווה לך לעשות עכשיו את המלאכה הזאת, לטפל בעגלים במקום לסחוב מסעות? את המשכורת הזאת, זה אני נותן לו. אבל לא שאני לא מעריך את העבודה שלו, משלמים לו על העבודה. אומרת הגמרא, הוא צריכה, הוא צריכה. לגמרא היה קושי, למה המשנה נוקטת ברישה שני מקרים דומים מאוד? פעם אחת נתתי לו סחורה לחנווני והוא מוכר את זה, פעם אחת נתתי לו כסף והוא קנה בזה סחורה. אומרת הגמרא, דיתן החנווני בלבד, הייתי אומר חנווני הוא דסגי כפועל בטל, משום דלא נפיש תירך. אחרי הכל יושב בחנות ממוזג, אליו באים האנשים לתוך החנות, הוא לא מתרוצץ ברחובות, שם נותנים לו שכר שפועל בטל. אבל מה עוד ניקח בהם פירות דנפיש תירך, אם אני עושה גילה כפועל בטל? אבל ברגע שאני בא ואני אומר שהוא צריך ללכת להסתובב, לחפש, למצוא סחורה, להעריך שזה סחורה טובה, להשקיע זמן ומרץ, אולי בכזה מקרה אי אפשר להסתפק בפועל בטל, צריך שלם יותר. ואיתן המאות ניקח בהם פירות שלכאורה אם שמה כפועל בטל, הווה מן ההתם דווקא שמו דבי כפועל בטל, משום דה נפיש תירחי, אז נותנים לו שכר של פועל בטל. אבל חנווני דה לא נפיש תירחי, אם השגי לבמשהו באלמה, אולי אפשר להסתפק במשכורת סמלית ביותר כדי שלא יהיה פה מחזיקי ריבית. מה לעשות? דאפילו לא טבל עם אוהל הבציר ולא אכל עם אוהל הגורגרת אחת, זהו שכרו. ישב איתו הבעל הסחורה ונתן לו לטבל את הפת שלו אצלו בציר של הדגים, נתן לו טענה אחת יבשה, הוא כבר נתן לו שכר, ומכאן ואילך אין צד של ריבית. צריכה, לכן המשנה צריכה להגיד שבשני המקרים אנחנו צריכים לתת לו מינימום של שכר פועל בטל, פחות מזה אני נכנס לאיסורי ריבית. הגמרא עוד לא הגיעה, הגמרא עוד לא מדברת בכלל על הסיפה של המשנה, זה ביחס לרישא. אומרת הגמרא, כמה איזה ותרנגולים מעלים סימן, תנו רבנן, כן, סליחה.
אם יש שכר מקובל לאותו
נצוע, נגיע. כמה איזה תרנגולים מעלים סימן, תנו רבנן. כמה הוא שכרו, כמה המשכורת של אותו מטפל, של אותו חלבני, של אותו תגר. אומר תנא קמא, בן מרובה ובן מועד, דברי רבי מאיר. כמה שסיכמו. סיכמו גבוה, גבוה, נמוך, נמוך, לא מעניין אותנו, אבל שייתן לו שכר. רבי יהודה אומר, אפילו לא טבל עמו אלא בציר, ולא אכל עמו אלא גורגרת אחת, זהו שכרו. אומר רבי יהודה, שכר מינימום. משהו שמסמל פה תוספת מעל המקח. העיקר שלא יהיה מחצה על מחצה. גורגרת אחת זה כבר לא חצי-חצי, אני כבר יכול לייחס את התרחה שלו לגורגרת חוקי. רב שמעון בן יוחאי אומר, נותן לו שכרו משלם. רב שמעון בן יוחאי אומר, כמה הוא נותן לו? שכרו מושלם. הוא צריך לתת לו שכר של פועל בטל, כמה שהמשכורת, כפי שרשי אמר, כמה בן אדם מוכן, וצריך להבין שבאופן נורמל, אדם שמרוויח משכורת טובה, 100 שקל לשעה, הוא לא מוכן לעבוד גם כשזה פעולה קלה, הוא לא עובד בשביל 30 שקל, מזה אי אפשר לחיות, מזה אי אפשר לקנות במקולת. אז גם כשהוא עושה עבודה קלה, הוא דורש משכורת גבוהה, אחרת הוא מעדיף לעשות עבודה קשה ושיהיה לו פרנסה. ואת זה הוא צריך לשלם לו. תנו רבנן, אין שם לא את העזים ולא את הרחלים. עז, רחל, שזה דבר שלא עושה מלאכה, לא עושים על זה שומה חצי חצי. ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל, כל דבר כזה שהוא דורש אוכל, אבל הוא לא מייצר, הוא רק לוקח, הוא לא נותן. רבי יופי ברבי יהודה אומר, שמין את העיזים מפני שחולבות, ואת הרחלים מפני שגוזזות. גם בעיזה הזאת אפשר לחלוב אותה, גם ברחל הזאת יש לה צמר. שטופות ומורטות, הם עוברים בנהר, שטף הנהר מוציא קצת צמר, הם עוברים בין הקוצים, מורט להם את הצמר, את הצמר הזה אפשר לקחת ולמכור, ואת התרנגולת מפני שהיא עושה ואוכלת, היא מייצרת ביצים, אז אומנם היא דורשת אוכל, אבל היא גם מייצרת את ההוצאות שלה, ובעצם כתוב פה דבר כזה. כשאני בא ונותן לאותו פועל שיתפל לי בבעלי חיים, אז אם אמרנו הוא לא מקבל משכורת, יש כאן צד של ריבית, מה פתאום הוא מוכן לעבוד? בגלל ההלוואה שנתת לו. אבל ברגע שזה בהמה כזאת שהיא יצרני, אז אם הוא עכשיו לקח סוף והוא מזכיר את הסוף, את הרווחים הוא לוקח לעצמו, אז יש פה גם מספיק בשביל ההוצאות של האוכל, וגם יש פה מזכורת על משהו תורח יותר מהשני. אין כאן צד של ריבית, פה אפשר לעשות שווה בשווה. שואלת הגמרא ותנא קמא, גיזה וחלב לא סיפק שכר, עמלו ומזונו? למה תנא קמא באמת אומר שכשאני יכול לקחת האיזה הזאת ולחלוב אותה, יכול לקחת עכשיו את הרחל הזאת ולגזוז אותה, זה לא מספיק בשביל לממן את האוכל ומשהו תוספת שכר שכבר אין פה צד ריבית? עונה הגמרא, בגיזה וחלב כולה על מלא פליגי, ודאי שאפשר לקחת משם השכר, ובוודאי שבכזה מקרה אפשר יהיה לעבוד מחצה על מחצה. כי פליגי בן הסיובי וטוטוארי, את אותו מי חלב, החלק הפסולת של החלב, שזה שכר מועד מאוד, והטטורי זה אותם צמר מעט שיוצא בין הקוצים או בשטף הנהר, לא לגזוז את כל הצמר. תנא קמא סבר לה כרב שמעון בן יוחאי דאמר נותן לו שכרו משלם, אז כמה צריך? משכורת מלאה. לא היה משכורת מלאה אלא רק משהו, על משהו זה עדיין צד ריבית. רבי יוסי בר יהודה סבר לה כאבוה, כמו רבי יהודה דאמר, אפילו לא טבל עמו אלא בציר ולא אכל עמו אלא גורגרת אחת, זהו שכרו. ומכיוון שפה יש לו משהו תוספת, כבר אין פה צד ריבית, מותר לחלק שווה בשווה. למעשה, מי זה שלושת הדעות? תנא קמא, רב מאיר, רב יהודה ורב שמעון בן גמליאל. ורב שמעון בן גמליאל, יש תוספות בדף סמכת עמוד א' למעלה, ונותן לו שכרו כפועל בטל. אומר תוספות, אי גרס תנא כפועל בטל, אם כן לא גרסינא במתנית עם בטל. פירש בקונטרס, מה זה פועל בטל? בטל מאותה מלאכה זה בטל מיני, היינו שאם היה עושה תחילה מלאכה כבדה ומרוויח הרבה, וזאת תקלה, עומדים גם יניח מסחרו לעשות מלאכה זו שיותר ממה שהיו עושים לעשות. כי אין אדם מניח מרווח גדול אלא מעט, אף על פי שבא לו בתוח יותר. ולפירושו, עתיה מתניתים כרבי שמעון, דאמר נותן לו שכרו משלם ולא כרב מאיר. אומר תוספות זה מחלוקת, ואף ההלכה היא כמו רב שמעון. שואל תוספות מה ששואל, ואף תוספות מביא, אחרי האות א' שיש בתחילת השורה, ככה מול הליקוטי רש"י, ולכך נראה לפרש כפועל בטל, היינו כיושב ובטל לגמרי. מחלוקת גדולה בראשונים, מה זה פועל בטל? האם זה כיזוף של השכר, או פועל הכוונה יושב בבית בלי לעשות מאומה? והשתא את אישה פרצחותא דגמרא, ומתנית אינאירא כרב מאיר. זאת אומרת, יש מחלוקת בין רש"י לתוספות לפי מי המשנה הולכת, כמו רב שמעון או כמו רב מאיר, אבל זה מחלוקת. וגם בהמשך תוספות מוכיח את הדברים כך. ועכשיו נראה גם בגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מזכרת אישה לחברתה תרנגולת בשני אפרוחים. מזכרת אישה לחברתה תרנגולת בשני אפרוחים. אישה שאמרה לחברתה תרנגולת שלי או ביצים שלייך ואני ואת נחלוק באפרוחים, רב יהודה מתיר, רב שמעון אוסר. רב יהודה מתיר זה פלא, עוד מעט נברר. רב שמעון אוסר כי זה צד ריבית. מה ההבדל בין שני המקרים? מזכרת אישה, יש מזכרת שזה המקרה הראשון, ויש חולקת שזה המקרה השני. המקרה הראשון מדבר על שכירות. בשכירות אין לי שום אחריות. את רוצה לזכור ממני את התרנגולת שלי? מה התשלום על השכירות הזאת שהתרנגולת שלי יושבת על הביצים שלך? שני אפרוחים. מכיוון שאין פה צד ריבית, אין פה שום בעיה, אין לנו בעיה, חולקים שווה בשווה, שני אפרוחים זה לא בעיה. אבל ברגע שאישה שאמרה לחברתה התרנגולת שלי הוא ביצים שלך, ובוא נחלוק ברווחים, כשאנחנו אומרים נחלוק זה עסקה, הווה אומר חצי מלווה חצי פיקדון, 50% עומסין אחריות שלי, 50% שלך, בנוסף אני מביאה את התרנגולת שתשב על הביתים. מה התשלום עבור ישיבת התרנגולת? הרי אנחנו חצי חצי בסיכון, אבל אנחנו חצי חצי ברווח. איפה החלק של התרנגולת? לכן רבי שמעון אוסר, רבי יהודה הוא המחדש שהוא מתיר. אומרת אמרה ורבי יהודה, לא באי שכר עמלו ומזונו. רבי יהודה מתעלם עם זה שמגיע לי שכר על העמל, התרנגולת, ועל האוכל שאני צריך להשקיע. איקה עונה הגמרה, איקה ביצים מוזרות, יש שכר. כי באופן נורמל כל תרנגולת דוגרת, חלק מהביצים לא מתפתחות. וכפי שמבואר ברש"י ובתוספות למעלה, שהביצים המוזרות האלה שלא מתפתחות הן מותרות באכילה. אז מה השכר שהוא מקבל? כל אותם ביצים שלא יוצא מהם אפרוחים, זה הוא לוקח לאכול. ומכיוון שהוא לוקח את זה השכר שיש על מה שהיא מעמידה תרנגולת. אומר תוספות, ותדע לך שבאופן נורמל אין מצב שלא יהיה כאלה ביצים. לכן גם אם יקרה איזה סיפור אחד למיליון, שכל הביצים כולם יתפתחו, זה יהיה חוקי, זה לא ייחשב ריבית. אבל האמת היא שאין כזה סיכוי, כי תמיד בין הדוגרות יש את הביצים שאינם מתפתחות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מקום שנהגו לעלות שכר כתף למעות לבהמה, מעלים והם משנים במנהג המדינה. אם יש מנהג שאותו רואה שמטפל בבהמות, אם הוא מטפל בעגלים בשיחים קטנים, הוא גם צריך בין היתר לפת אותם, הם דברים קטנים, צריך פה ושם להרים אותם, לסחוב אותם, מקבלים עוד תוספת מחקורת על התרחה היתרה שיש. אז חוץ ממה שמגיע לו שכר על העמל ועל המזון, מגיע לו שכר כתף. כל מקום כמנהגו. רבן שמעון בגמליאל אומר שמין עגל עם אמו ושיח עם אמו. ואפילו במקום שנהגו לעלות שכר כתף למעות. זאת אומרת, אומר רב שמעון בגמליאל, תדע לך, ש שבמקום שהעגל גר עם האימא, שאז אין כמעט תרחה, למה? כי בדרך כלל הוא ממושמע והולך בעקבות האימא. לא צריך לפת אותו בידיים. אין הוצאות שלו אוכל כי הוא יונק מהאימא. שמה לא צריך לתת בנפרד מזכורת. אין כאן בעיה של פועל. אומרת הגמרא, ורב שמעון גמליאל, בא שכר עמלו ומזונו? מה פירוש? אז הוא לא נותן שכר כתף, אבל מה עם העמל? אומרת הגמרא, איקה גללים, יש את הגללים שזה נותנים לפועל, וזה השכר על העבודה המועטת שלו. ואידך, מה סובר על זה תנא קמא? גללים מפקורי מפקר לו, אומר תנא קמא, גללים, זה ממילא דבר שמגיע לו. אני לא זקוק לתת לו בנפרד. אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה, שאומר שאפילו לא טבל עמו, אלא פיתו משהו בציר, או שהוא נתן לו גורגרת אחת, זה כבר מזכורת, ואין לי בעיה של ריבי. והלכה כרבי יוסי בר יהודה שאמר, שמותר לשום עיזים ורחילים למחצה, ולמה? כי יש חלב, יש מעט סמר. והלכה כרבן שמעון בן גמליאל שאמר, שלא מעלה לו שכר כשיש עגל ואימו, והשכר שהוא מקבל זה אותם גללים. מספר את הגמרא ומיד מסיימים, בני רב איליש נפק על היהושטר הדה וכתיב בי פלגה באגר פלגה באפד, האבא שלהם מת עליו השלום והשאיר להם ירושה, שטר שהשטר הוא שטר עסקה, מחצה היה מלווה, מחצה פיקדון. אמר רב, הרב איליש גבר רבו ואיסור על איניש לא אבי ספי, לא ייתכן שאדם גדול כמו רב איליש עשה כזה עסקה שהיא מחצה מחצה מיל ומחצה פיקדון בלי לשלם תוספת שכר על העבודה. ולכן מו נפשוך, חייב להיות שהעסקה הייתה כזאת, היא פלגה באגרה, אם הם התחלקו חצי חצי בשכר, אז טרי טילטי באפס, אז רב איליש קיבל על עצמו, מכיוון שהוא לא מתעסק עם הדברים, שתי שליש בנזק, זאת אומרת 66% סיכונים עליי, 50-50 ברווח, אבל 16% היתרים האלה של הסיכון זה המתכזב עם מה שאתה עכשיו עושה פעולה בדבר, או פלגה בהפד או חצי חצי בהפד, תרי טילטה באגרה, ו66% שתי שליש מהעסקה הרווחים שלך. אמר רב כהנא, אמרית לשמת הקמידה רב זיד מן הארדוי, ואמר לי דימה רב איליש טובל עמו בצעירה, ואמר רב נחמן הלכה כרב יהודה, מי אמר לך שהיה כזה מין עסקה שתי שליש וחצי? אולי באמת היה חצי חצי ברווח, בהפד, בנזק, בכל הדברים. מה עם החלק הזה שיש פה אי הוגן חצד ריבית בזה שהוא עובד בחינם? הוא לא עובד בחינם, הוא טבל עמו בציר. אומרת הגמרא, אמר לילב הלכת היתמר אלא שיטה היתמר. הבנת לא נכון את הסוגיה. לא נאמר פה הלכה כרב יהודה בתור הלכה שככה פוסקים, אלא נאמר פה שיטה. יש פה רב יהודה ויש לנו את רב יוסי בר יהודה, ויש לנו את רבן שמעון בן גמליאל, שכולם הלכו בדרך אחת שאפשר לתת משהו זעום, העיקר שלא יהיה שווה בשווה. אבל האמת היא שאנחנו לא פוסקים כך הלכה, כי במקום שהגמרא מביאה שיטה, אז אין הלכה כמותו. אומרת הגמרא איתמר, הכנה ממסתברא, דילותי מאחים, זה לא שיטה, למה למחשב למימר הלכה הלכה? למה היה צריך להזכיר את כל השיטות? למה הלכה כרב יהודה? דמקל מכולו, היית אומר לי את רב יהודה, שרב יהודה אומר שאפילו אם הוא נותן לו משהו, מה זה משהו? תובל איתו בציר, מה אתה עושה צחוק? מה זה תובל איתו בציר? ואם זה נקרא מספיק בשביל לא להיות שווה בשווה כדי שלא יהיה צעד ריבית, אז ודאי שמי שאומר שהוא נותן לו קצת צמר, או נותן לו את הנפיובי של החלב, או מי שאומר שנותן לו גללים, ודאי שזה מספיק. למה הגמרא הייתה צריכה להביא שלוש פעמים הלכה? כדי להורות לך שיטה, אבל עלי בדמת אנחנו לא פוסקים להלכה. לכן אי אפשר להסתמך על רב אילי שככה הוא עשה, בהכרח שמה הוא עשה, או שליש שליש ברווח וחצי חצי בהפד, או חצי חצי שתי שליש בהפד וחצי חצי ברווחים.